כמו למדנו את פסקה א' מידת הגאווה, נמשיך על המוסר ויחד, אפשר חלק. פסקה ב', מוסר אביך. לפני אחר, מוסר אביך, כן. מידות הראייה. כמו למדנו פסקה א', נראה את פסקה ב'. אין בכל מידות הרעות מידה מגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. כן? אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. כן, מה זאת אומרת לגשם? באופן כללי צריך להבין שכל המציאות הנבראת בראשית ברא, הבריאה, כן, המילה בריאה היא לקוחה מעניין של חיתוך, כן? ברו לכם, ברו לכם יער, כך אמר יהושע לבני אפרים, אינני טועה, בני יוסף, בני אפרים, כאשר הם מתלוננים שאין להם די קרקע, או הקרקע שהם קיבלו לנחלה היא הררית, מיוערת, אז הוא אומר להם, ברו לכם יער, תקצצו עצים ותפנו את השטח, שיהיה נוח לבנייה, למראה. בריאה, כן? זה עניין של חיתוך, עניין של חיצוניות, חיבת ברה, חיית השדה. בארמית, שדה ברה. בריאה, פירוש הדבר הוא שהעולם מציג לפנינו את הדברים בצורה מגושמת. כן? הדבר הזה הוא מגושם, יש לו את אחד משלושת הממדים, או ארבעת הממדים ששייכים לגשם, שזה רוחב, אורך, גובה, עומק. יש לו את ארבעת הממדים האלו, שלושה, שתיים או אחד. כן? ברגע שאחד מארבעת הממדים למצוי בנברא, זאת אומרת שהוא כבר מגושם. אלא שבתוך המציאות הגשמית יש לנו מדרגות מדרגות. אוויר הוא פחות גשמי מאשר הדבר הזה, אף פי שוודאי גם לאוויר יש נפח, אבל הנפח שלו הוא פחות נראה לעין, יותר מעודן, אבל ודאי וודאי שיש לו נפח. אם תכניסו אוויר לתוך בלון, הוא ינפח אותו. זאת אומרת שיש לאוויר תפיסת מקום. ודאי, זו שאלה. כן. אש, גשם יותר מזוכח, אבל גם היא עדיין דבר גשמי וכן הלאה. הכלל הוא שבבריאה שלנו, כל דבר שנברא הוא כבר תופס מקום. את מקומו של מי הוא תופס? מקומו של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין שברגע של דבר יש גובה, יש לו אורך, יש לו רוחב, אם קצת נרומם את מחשבתנו למקום יותר עמוק, אנחנו מבינים שברגע שיש לו ממדים הוא כבר דוחק משהו אחר. זה לא רק דחיקה טכנית, למרות שזה נראה כך, כאילו, אין, הנה עכשיו יש פה את הדבר הזה, אז אי אפשר לשים פה משהו אחר, זה תפוס. המקום הזה עכשיו תפוס. מוקצה לצורך מקומו. יש לו, נמצא באיזה מקום מסוים, בשבת, אני רוצה את המקום שלו. אז יש מוקצים שמותר להזיז אותם לצורך מקומם. תופס מקום. תפיסת המקום הזו, שלעינינו, לעינינו, היא נראית בצורה גשמית, למעשה היא תופסת מקום יותר משמעותי מאשר תפיסת המקום הגשמית בלבד. אלא למעשה כל דבר שתופס מקום, כל דבר שמתגדר בגבולות של זמן, של מקום, הוא למעשה תופס מקומו של הקדוש ברוך הוא. כך לפחות זה נראה לנו, כך זה נתפס, כן, בהכרת האדם, שאנחנו רואים פיל גדול, או אנחנו רואים שמש גדולה, כן, יש לנו נטייה לחשוב שהשמש הזו אולי יהיה אלוקים, כך חשבו בימי קדם, אולי השמש זה אלוקים, אולי ירח, למה? כי הם תופסים מקום גדול, תופסים מקום גדול, יש להם השפעה מיוחדת על העולם, השמש מחממת, הירח מאיר בלילה, כן? יש לו כוח של הערה בלילה, וחתיכת נברא מעניין, כן? כל נברא לפי הגודל שלו, לפי הנפח שלו, לפי העוצמה שלו, לפי הפונקציה שלו, כך בעיני האדם הוא נתפס כמשהו מרכזי יותר. על חשבונו של מי זה בא בדרך כלל? על חשבון ריבונו של עולם. כן? הדבר הזה תופס מקום נכבד לעצמו, והולכת ומתפתחת באדם מחשבה של שתי רשויות. אנחנו רואים אדם חשוב, תחשבו על זה. אדם עשיר, אדם חכם, אדם יפה, אדם חזק. מה מתפתח בנו? איזה מין מחשבה מתפתחת בנו אפילו באופן תת מודע? מתפתחת בנו מחשבה של האדם הזה הוא מרכזי. על פי דישק, דבר, יש לנו נטייה להתבטל בפניו, לחשיב את דעתו, בעל המאה ובעל הדעה, עד כדי כך שאנחנו מעניקים לו אפילו סמכות של להיות בעל דעה. בסך הכל בעל מאה, מה אתה עושה אותו בעל דעה? מי אמר שהוא צריך להיות בעל דעה? זה שהוא עשיר, זה לא אומר שהוא נבון וחכם, זה לא אומר. אבל יש נטייה באדם להפוך את בעל המאה לבעל הדעה. זהו כלל גדול. מרגע שהעולם נברא, מרגע שהדברים יצאו החוצה, אל מחוץ לרצון הפשוט האלוקי. וריבונו של עולם חפץ בבריאת עולם, דומם, צומח, חי, מדבר, כן? באופן אוטומטי, ניתן מקום להופעה פרטית של דברים. אבל אמרנו. פה אני חוזר לכמה משפטים שאמרתי מקודם, וזה המקום שיחבר אותנו לבנת הפסקה. אבל אמרנו שבתוך הבריאה עצמה יש נבראים יותר חומריים, ויש נבראים יותר רוחניים. או, בלשון יותר עמוקה, יותר שורשית, יש נבראים שתופסים את מקומו של הקדוש ברוך הוא יותר, שיותר מכריזים אני, ויש נבראים שפחות מכריזים אני. או לפחות נבראים שפחות נתפסים בעיני האדם כמכריזים אני. אם אנחנו רואים אדם בעל ענווה למשל, תחשבו על זה. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שלנו. כשאנחנו רואים אדם בעל ענווה, כן, מסופר על הרב אליהו, שפעם אחת ראו אותו, כן, שכולם ככה מחאו כפיים, נשקו לו את הידיים, כן, אז הוא עשה ככה עם היד למעלה. זאת אומרת, הוא עשה איזושהי פעולה פנימית, של לכוון את עצמו ולחבר את עצמו לריבונו של עולם. כלומר, כל הכבוד שנותנים לי, אני מחזיר לקדוש ברוך הוא. פעולה כזו שבעצם מפנה את הכל לשם, מחזירה את הכל למקור. הסכנה הגדולה היא באמת קיימת, כאשר אנשים מאוד מעריכים אותנו, מאוד מריצים אותנו. הדבר הזה חלילה יכול להטעות גם את הבריאות, כן? וליצור אצלם רושם כאילו, כאילו, חס ושלום, אותו אדם הוא עבודה זרה, כאילו הוא משהו מרכזי, כאילו הוא, כן? עצמאי ונפרד מן השם יתברך, לא התהילה, כן? יכולה גם להכשיל את בעל הכבוד עצמו, שגם הוא יכול להתעלש, כן? גם הוא יכול להתעלש מן השם יתברך ולהחשיב את עצמו. זה דבר מאוד מסוכן. אבל שרואים אדם בעל ענווה, הוא מחזיר אותנו למקור. הוא מכוון אותנו להבין מאיפה הכל מתחיל. לעומת זה, כמו שכתוב כאן, אדם בעל גאווה. כן? אדם שמהלך החשיבה שלו, מהלך ההרגשות שלו, ממקד אותו בו עצמו, ממקד אותו בו עצמו, הוא רואה את עצמו עם כישרונותיו, או אפילו בלי כישרונותיו, כוח הדמיון כבר, כן? ימציא לו כישרונות, איך הוא אומר שם הרב, כן? שהגאווה היא מסתמכת על כוח הדמיון, שהדמיון לוקח את המעט שיש באותו אדם, ועושה ממנו הרבה. לא משנה, בין אם הוא כישרוני, בין אם הוא לא כישרוני, שכוח הדמיון מנפח אותו. בשתי המקרים, הגאוותן הוא טיפוס שממקד ומושך את תשומת הלב אליו. במה זה מגשם אותו? כי אם הסברנו מה המשמעות של גשם, כן? אם הסברנו שגשם זה דבר שתופס מקום, הרי אין לנו תפיסת מקום גדולה יותר מכוח הגאווה. לצורך העניין הזה, כנראה שלא תהיה לנו ברירה, אלא לפנות מעט אחורנית ולהיזכר, או ללמוד, חלק זה יהיה להיזכר, חלק זה יהיה ללמוד, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך לראות, כן, איך הגאווה, או מדוע הגאווה, היא כל כך מחזקת את הרושם של אני ואפסי עוד. למה? ממה היא רכוחה? ממה היא עשויה? איזה חומרים משמשים כדי ליצור את אותה הרגשה של אני? מה זה? למה זה כל כך מגשם את האדם? או בלשון אחרת של הרב קוק, בהמשך, הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. כן, מה זה? מאיפה זה בא? למה זה כל כך יוצר את ההרגשה הזו? למה? אומר הרב, בעמוד למד ת' בספרים האלו, כן, בספרים הקטנים, אני מלמד על סמך דלת, אם אני טועה, בספרים הקטנים, סמך דלת, אחרון לא טועה, אם כמי שלא טועה, אם בספרים הקטנים, סמך דלת, בספרים הגדולים זה מופיע בלמד ת'. יש פה פרק חשוב מאוד, כמה טוב שנזדמן לנו הפרק הזה, כי הוא יכניס אותנו ישר לעומק הפסקה שאנחנו לומדים כעת, כן? תזכרו, אנחנו עכשיו לומדים את הפסקה הזו, או חלק מנה בלבד, חלק מנה, את החלק התחתון של הפסקה למטה, על יסודות הגאווה, אנחנו לומדים את זה כדי להתחבר לדברי הרב קוק, כאן, מדוע אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם כמו הגאווה. אז נראה ממה מורכבת הגאווה, ונבין, מאיפה הכוח העצום שלה לנתק אותנו כל כך מהקדוש ברוך הוא, לגשם אותנו כל כך, כן? לבצר מקום פרטי, מנותק, מצומצם, שלא מכיר את בוראו, כל כולו בונה במה לעצמו, כל כולו הכחשה של מציאות שם השם. מאיפה זה בא? מה חומר הגלם שעליו עליו מתפתחת גאווה כזו? אומר הרב ככה. יש לכם בסמך דלת? זה נכון בסמך דלת?
כן, כן.
סמך דלת. מה? סמך דלת? אצלנו זה בלמד תת, בספרים האלו, אתם רואים? שמחזיק? כן. למטה. כן, בלמד תת זה למטה. בסמך דלת, סמך דלת, זה גם למטה, נכון? נכון. ונראה, מה זה שורה שנייה מלמטה זה מתחיל? ונראה? המילה ונראה, ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה, באיזה שורה זה?
לא, זה בסמך חיל.
סמך חיל, כן. האמצע. טוב, יש לכם? סגלו. ונראה שהיסודות המובנים, כלומר שאנחנו באים להתבונן על הגאווה ולנתח אותה למרכיביה, לעשות לה אנליזה, אנליזה, פירוק, פירוק ראשוני, כן? פירוק גס, אנחנו מזהים ארבעה יסודות שמרכיבים את הגאווה. ומכאן, בסוד הצירוף הזה, בסוד הצירוף של ארבעת היסודות, מונח כוחה הגדול של הגאווה, ליצור את הראש המחזק, שאני לעצמי. אני ואפסי עוד. שימו לב מה זה בנוי. א', היסוד הראשוני, יסוד טבעי. טבעי. אי אפשר להגיד עליו שהוא רע. ואי אפשר להגיד עליו שהוא טוב, פשוט פרווה. יסוד טבעי, ובהרבה נסיבות הוא חשוב וחיוני מאוד לחיי האדם. הלחלוכית של הקיום האישי בעצם מתבססת על היסוד הראשוני. איך הוא קורא לו הרב? שימו לב, אהבת עצמו. הילד אוהב את עצמו. ראיתם פעם ילד מבסוט מעצמו? יש לי נכד כזה. כל היום מסתובב, ככה היום החזרים מתוח. הנה אני, מתוק, חמוד לאללה. בסדר גמור. זה בדיוק הגיל שבו צריך לעשות את זה. אם המבוגרים סביבו יתחילו יותר מדי, להפעיל ולגרות את זה, יצמח לנו פה השם ירחם. אבל אם מדי פעם הוא מקבל איזו נזיפה, זה ממתן את השעננות הזו ואת המחשבה הזו של אני במרכז. ההורים צריכים לדעת יפה עד כמה לפתם ולהזין את אהבת עצמו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בשלבים הראשונים של החיים, מבלעדיו הילד יכול להיות פשוט חסר עונים ומסכן, אבל ההורה תמיד צריך להיות, אמא ואבא זה התפקידים, אמא מעניקה את החום, האבא הוא השמאל הדוחה. ברגע שחלוקת העבודה נעשית נכון בתקופה הראשונית של אהבת עצמו, אז הילד הזה כבר מוכן לשלבים הבאים, מבלי שטן ופגע רע. יהיה בסדר.
מה זה
ממתן? בסדר, זה כבר שייך לדרכי חינוך. אני חייב להודות שלא גידלתי 12 ילדים אלא 13 ילדים שלי. יש לי זוג תאומים בני 24 וחצי, אבל לא היה לי עוד ילדים, אני כבר לא זוכר כבר מה עשינו. האמת שרוב הזמן אני לא זכיתי כל כך, כן, רוב הזמן. אבל אני באמת לא זוכר כבר את העניינים כל כך, אבל באופן כללי, למתן הכוונה היא שלא יהיה יותר מדי מילוי וסיפוק, כן, של אותה אהבת עצמו. לשים לב איפה הוא עובר את הגבול, איפה הוא דורש שאהבת עצמו תבוא על חשבונם של אחרים יותר מדי, כן? זה יכול להיות לפעמים על חשבון, כן? הקיום הפשוט של אמא, כן? לפעמים הילד הוא כל כך דורש ותובע, עד שהוא מאוד מציק לאנשים שנמצאים סביבו. מאוד מאוד מציק. צריכים לשים לו גבולות. אחרת הוא ירוס את כל הבית. כן? ירוס את כל הבית, יתיש את הכוחות, כן? יהפוך את כולם לסמרטוטים. צריך לדעת מתי להעמיד אותו על מקומו. בכל אופן, זה אהבת עצמו. אומר הרב, גם מידת הגאווה יונקת בסופו של דבר מהיסוד הזה, כאשר היסוד הזה הוא לא מרוסן. לכן קורא לזה הרב, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. כן? כאשר, אם כן, היסוד החיובי הזה יוצא מגבולו, כן? במידה גדולה מאוד, פה, יצר רע, ידע לקחת את ההפרזה הזו ולהשתמש בה כאחד מאבני הבניין היסודיים ביותר של הגבע. אבל אין די באהבת עצמו, במידה גדולה. חייבים להתלוות כוחות נוספים. מבלעדי הכוחות הנוספים לא תתפתח גאווה חזקה. יכול להיות שבאהבת עצמו במידה גדולה תהיה כבר גאווה, אבל אם לא יתווספו יסודות נוספים שנותנים את ה... איך לקרוא לזה? את השדרוג של הגאווה, את העומק, את האסיסיות שלה, היא לא תתפתח במידה גדולה. מה הדברים הנוספים? ב', כאשר אהבת עצמו היא במידה גדולה, אז מי מוצא את זה כהזדמנות פז כדי לפעול את פעולתו? הדמיון. כוח הדמיון. ב', כוח דמיון מתאה. להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. מכיוון שהוא אוהב את עצמו, הולכת ומתפתחת מחשבה מרכזית. כלומר, אני המרכז. מכיוון שאני המרכז, אני השלם. ראיתם? למרות שמה יש בו באותו אדם? כולה ככה. מה הוא כבר שווה? הוא אפילו לא בחור נבון. הוא אפילו לא יפה. הוא אפילו לא עשיר. אבל המעט שיש בו, השקל שיש לו בכיס, כן? מכיוון שזה מתבסס על אהבת עצמו יותר מדי, השקל שיש לו בכיס, מה עושה הדמיון? לוקח את השקל הזה ומגדיל אותו גדול, 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 גדול. זה נראה לכם מוזר? איך הדמיון יכול לקחת את המעט ולעשות ממנו הרבה? לא לתמוה, לא לתמוה לדבר הזה. זה כוחו של הדמיון, כבר אמר לנו הרמב״ם, כן, כוח הדמיון, שהוא מצייר הנמנעות, כך אומר הרמב״ם שמונה פרקים. הכישרון המיוחד של כוח הדמיון, שהוא יכול לצייר את הנמנעות, את הדברים הבלתי אפשריים, כגון, שיצייר אדם בעל אלף עיניים. אין שום בעיה לדמיון לקחת את שתי העיניים שיש לאדם, כן, ולהגיד, אם יש שתיים, בוא נצייר אלף. אם לא היו אפילו שתיים, הוא גם לא יכול לצייר אלף. אבל אחרי שהוא רואה שיש דבר במציאות שנקרא עיניים, אז הוא יכול לדמיין שיש לה עיניים, יש לה קיר עיניים, כן? יש לה קיר עיניים, יש עיניים מאחורי הראש, הוא יכול לצייר הדמיון, מה הבעיה? כן? יש כל מיני ציורים סוריאליסטיים כאלה, שכוח הדמיון ממקם את העיניים, אני יודע, ברגליים, בברכיים, איפה שהוא רוצה, אין שום בעיה, שום בעיה. זאת אומרת, כוח הדמיון הוא מתיישב, על מה? על איזשהו יסוד קיים במציאות, אבל הוא מעתיק אותו ממקומו. והקשרו, והמינון המדויק לו, למקום שהוא לא שייך. מה חסר פה? מה חסר פה? כן? שבגלל החסרון הזה הדמיון יכול לעשות כרצונו ביסוד הטבעי של אהבת עצמו. מה חסר פה? איזה כוח מתווך בין דמיון למציאות חסר, שבגלל זה הדמיון מסוגל להתעלל בנו, לקחת יסודות שבעיקרון הם חיוביים, אבל להוציא אותם מפרופורציה, כוח השכל. כוח השכל הוא מברר מקומו של כל דבר מדבר. אם כוח השכל היה נכנס בזמן שאהבת עצמו פורחת, כן? כוח השכל של ההורים, של המחנכים, והיה מעמיד אותו במקום, ולא נותן להפרזה הזו להתפתח אצל הילד על ידי החינוך של שמאל דוחה ואם מקרבת, הכוח הזה היה תופס את מקומו המדויק. לא היה זז מילימטר משם. אבל כאשר אין כוח מרסן, וכאשר ההורים עצמם הם ילדים מגודלים, ואהבת עצמם שלהם גם היא כבר עברה כל גבול מזמן, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה? מה יעשה? זה טעות שנייה. כלומר, כוח הדמיון הוא בעצם מצייר את המעלה הקטנה שיש לו, גדולה בכפלי כפליים מהמידה אמיתית. אבל כוח הדמיון לא מסתפק בזה. אחרי שהוא גומר לעשות את הפעולה הזו של הפופקורן, אחרי שהוא גומר להטפיח, כן, את כמה גרעיני הטירס האלו ולהפוך אותם לסיר מלא, כן, אחרי שהוא גומר עם זה, יש שלב דמיוני נוסף. הדמיון לוקח אותנו להרפתקה נוספת, מסוכנת, כן, ולא אחראית. מה השלב הבא? ג' עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערהר בליבו ויחליט חשיבותו, עכשיו זה כבר עולה מדמיון להרהור. הוא לא רק מדמיין שהוא חשוב, הוא גם מהרהר. כמה אני חשוב, כמה אני עצום. כבודי מלא עולם, הוא מהרהר בליבו. מה קורה כתוצאה מזה שהוא משכנע עצמו, זה נקרא שכנוע עצמי. כן? הדמיון יוצר את התחושה והירהור חותם את המסכת. הירהור חותם את זה ומביא את זה למסקנה הסופית. אני אכן כזה. אין חשוב כמוני. אין חשוב כמוני. מה קורה אז? על ידי מה שיערער בליבו ויחליט חשיבותו, שימו לב, יחליט, זה מוחלט, זה כבר לא יחסי. ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. בעיניו זה נהפך למציאות של ממש. זהו, פה זה נגמר. כן? ויצא העגל הזה. פה כבר הוא משוכנע שהוא חשוב ומוצלח. ולכן, אף על פי בסוגריים שבאמיתת המציאות אינו כן, אם הוא היה על פי חשבון הנפש, השכל, מסתכל על עצמו, הוא היה יודע עד כמה הוא קטן ודל, אפילו משנה אחת כצורתה הוא לא יודע. כן? חפץ חיים, פעם ראה איזה מישהו מתגאה בלימודו, הוא אמר לו, בוא נעשה לך מבחן, תוציא איזה ספר שאתה רוצה מהארון. אז הוא הוציא ספר משניות, תגידי את המשנה הראשונה בעל פה, הוא לא ידע את המשנה הראשונה בעל פה, אז על מה אתה מתגאה? ארבעה הקדוש ברוך הוא שונען, אחד מהם דל וגאה. למרות שהוא דל, הוא מתגאה. במה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? אם הוא היה מניח לשכל לעשות את כל הבירור הזה, הוא היה רואה שהוא בונה את כל הגאווה שלו, את כל המעלה שלו, על חולות נודדים, על כלום. אבל השכל, חבל, לא היה בתמונה. לכן התפתח כל המבנה השקרי והדמיוני הזה. בכל אופן, אנחנו בשלב שבו הדמיון מחליט, גורם לו להחליט בליבו שהוא אכן חשוב ומעולה. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. על כן, בשלב הזה מה הוא עושה? על כן, התגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור ובדיבור ובמעשה. רגע זה כמו המן, שהוא קיבל רשות מאחשוורוש, שכולם השתחוו לו להמן. רק מרדכי לא השתחווה לו. מה עשה מרדכי? מרדכי בעצם הוא ריסק את הערהור או את הדמיון של גאוותו של המן. מרדכי היה יחידי שהעיז, כן, עצם להתכחש, בעצם לסתור, להפריך, לשבור את גאוותו של המן. זה היה מאוד קשה להמן. כן? אבל זה התהליך שעבר המן. אז בסופו של דבר הוא באמת, כן, גרם לכך שהוא התעלה לעץ. כן? כל חשיבותו, כן? כל השקר הפנימי, כל התרמית, כל ההונאה של המן נתגלתה. אבל האדם הזה שלנו, הוא ינסה להחזיק, לאמת ולהחזיק דמיונו בציור. ציור זה בינו לבין עצמו, לשכנע את עצמו קודם. בדיבור, פה הוא כבר פונה כלפי חוץ, שימו לב. בציור זה בינו לבין עצמו. אחרי שבינו לבין עצמו הוא משוכנע ובטוח, הוא רוצה לקבל את החיזוקים גם בחוץ, או להכריח את הסביבה להסכים לדבר. אז בדיבוריו, הוא בעצם פונה לסביבה ואומר להם, תשתחוו לי. ובמעשה. בדיבור מעשה. הוא יוצר אווירה סביבתית של מחויבות עמוקה להתייחס אליו. להתייחס אליו, לרומם אותו, לשבח אותו, וכך הוא גם דן את סביבתו. מי שבאמת נכנע לו, משתחווה, הוא מתגמל אותו. הוא מתגמל אותו בכל מיני צורות של חסות, כל מיני צורות של פרגון, הוא מראה לו שהוא חפץ בו. אתה עבד נאמן, תמשיך ככה, תשתחווה לי. ומי שלא משתחווה לו, אם הוא אדם חזק ותקיף, בעל ממון, בעל סמכות, הוא לא יסס, להקות בו, בשוט הסמכות, כן? או בשוט הגוף, כן? בכוחו הפיזי, לא יסס. תלוי איזה כלים יש לו כדי להכריח את הסביבה להשתחוות לו. תלוי. אבל זה מה שקורה כאן. זה העניין. זה דבר שלישי. אם כן, אהבת עצמו כיסוד. זהו החומר הגלם הראשוני. זהו הסרטון שעליו נבנית הגאווה. הדמיון בא ומנצל את חומר הגלם הראשוני ומטפיח אותו אלפי מונים אשר הוא. וממילא הדבר הולך ומתחזק בקרבו, טעות שלישית, מתחזק בקרבו שאכן הוא חשוב, ומשם הוא יוצא החוצה למסע פרסום ושכנוע וכפייה אלימה למחצה, לשליש ולרביע, שהוא אכן כזה, ואוי לו למי שלא יציית. הטעות הרביעית, שהיא נשמת הכל, היא הטעות של היעדר השכל. זה מה שאמרנו. אם השכל היה נוכח בתוך התהליך הזה, הוא לא היה מניח לשלושת היסודות האלו להתפתח. לא יכול היה להתפתח. כמו שאמרנו, אהבת עצמו בהדרכת השכל הייתה מקבלת את המינון המדויק שלה, ולא מעבר לו. וודאי וודאי שהדמיון לא יכול היה לנצל את המבוכה ואת האשליה של אהבת עצמו. לא יכול היה לנצל את זה כדי לבנות על זה בניין של גאווה. וממילא הטעות השלישית, של הדמיון המתאה עוד יותר, כן? לא היה מביא לידי מצב של ציור, דיבור ומעשה, אם השכל היה נוכח. אבל זה מה שקורה שהשכל לא לוקח תפקיד משמעותי בתהליכי החיים של האדם. ככה מתפתחים הדמיונות כך מתפתחות כל ההונאות העצמיות, כל השקרים העצמיים, כתוצאה מהיעדר שכל. ככה האדם מצפה למצוא את עושרו, בלשונו של הרב, בטעות דלת, שימו לב דלת, כלל הכל, שזה בעצם נשמת העניין, הטעות המרכזית, כלל הכל, הוא שכלות, טיפשות, בידיעת מעלות האמיתיות מהן. כן? זה לימוד הזכות של הרב, שהוא מלמד על הגאוותן הזה. הגאוותן הזה הגיע לידי טעות, כי השכל שלו לא היה ער ופתוח כדי להבין איך האדם יהיה מאושר באמת. למה אדם מתגאה? כי הוא רוצה להיות מאושר. האדם מתגאה מכיוון שהוא חפץ להרגיש חשוב. הוא רוצה להרגיש בעל ערך. הוא נברא בצלם אלוקים. האדם מרגיש שהוא חשוב. אבל בהיעדר השכל הוא לא יכול להבין ולא לדעת מהי חשיבותו באמת. ובמקום שלא מתבררת לו חשיבותו האמיתית, יצר הרע יכול לטפח אצלו, כן, הרגשות חשיבות אחרות, שהרוחנית שבהם זו הגאווה, כן, היא נותנת לאדם כבוד, וזה ידוע שאדם שנהנה מכבוד בעולם הזה, מנקים לו אחד מ-60 בשכרו בעולם הבא. כך אומר רבינו יונה בפירושו למסכת אבות, כן, אל תחמוד כבוד יותר מדי, זוכר שהתאווה, הקנאה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, הכוונה היא לעולם הבא, מכיוון שהוא בעצם מאבד אחד מ-60 בשכרו. למה? הוא מאבד אחד מ-60, כי יש בגאווה משהו רוחני. זה בנוי על יסוד רוחני, כן? על איזשהו, כן? על תפיסת הכבוד של האדם, מעלת האדם כביכול. לכן יש בזה עונג שהוא מדמה אחד מ-60, הוא מדמה לאיזשהו עונג עליון. מכבדים אותי. אני במרכז. אני נזר הבריאה. כן? יש בזה משהו, משהו, מאיזשהו סוג דה סוג של ענה רוחנית. לכן נקים לו אחד מ-60. כן.
יש מצב,
הוא בן
אדם ענב, כופים עליו לקחת משרה, בעלת סמכות שלו, רוצה לבב, ואחרי שהוא מקבל אותה,
קשה
הוא
להיפרד
ממנו.
כן.
האם גם שם קורה?
כן, זה אדם שמת לא עושה שור. כן, הענבה שלו היא ענבה טבעית, אבל לא ענבה מלומדת. במקום שהענבה היא טבעית בלבד, כן, טבעית בלבד, היא לא ענבה שלמה. כן, ענבה טבעית בלבד היא, בוא נאמר, היא לא מאפשרת לאדם לקחת תפקידים שיש בהם סמכות, מעלה וגם תגובה חוזרת מצד הציבור, כן? וואי, תראו את זה. לא מאפשר. ענווה טבעית לא מאפשרת את זה. ענווה טבעית היא לא חסינה מפני קבלת כבוד. היא לא חסינה מפני קבלת כבוד. כן? הענווה הטבעית לא יכולה להבין איך האדם יהיה בעל מעלה גדולה, ועם זה יישאר קשור לקדוש ברוך הוא. חייב לבוא פה איזשהו שלב הכרתי, שכלי, שמברר את הענווה במובן היותר עמוק שלה. ומהו המובן היותר עמוק של הענווה? מה מברר לנו השכל? השכל מברר לנו שהענווה האמיתית היא בעצם היותו של האדם. שים לב, אנחנו נראה את ההבדל בין הענווה הטבעית לענווה השכלית. הענווה השכלית אומרת שהאדם הוא צינור, שהשפע האלוקי עובר ושוטף דרך כל כוחותיו. דרך השכל, דרך כספו, דרך כל כישרונותיו. זה הענווה האמיתית. הענווה הזו מחסנת אותך מפני הגאווה, כי גם אם תקבל תפקיד חשוב, תמיד אתה יודע שהרצון האלוקי שוטף בתוכך. לעומת זה, הענווה הטבעית, אין לה את ההבנה הזו. הענווה הטבעית היא מורגשת ככוח בתוך הנפש, אבל מקורו לא ידוע. אין את כל החשבון כולו. זה מורגש ככוח בתוך הנפש, אבל לא ברור מאיפה הוא נוצר. לא ברור שבעצם הענווה הזו היא נמצאת בי כחלק מהחשבון השלם. שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כדי לגלות את רצונו. זה חסר. זה מורגש ככוח נפשי, עצמאי, פרטי, לעצמו. אין לי את כל החשבון כולו. לכן אני מאוד חושש שתהיה לי איזושהי מעלה. כי אני לא יודע למי לשייך אותה. לטובת מי לפעול עם המעלה הזו. זה הענווה הטבעית. זה הענווה הטבעית. הנבואה הטבעית, כן, יש לה או נטייה, ברגע שיש לאדם מעלה, יש לו או נטייה להגיע לגאווה, כן, או להביא לענווה פסולה. שכאשר נותנים משבח, אני אומר, מי אני בכלל? מה אני שווה? וזה נקרא ענווה פסולה. אתה מאוד שווה. יש לך כוחות ויש לך כישרונות, אבל אתה צריך לתת אותם לרצון השם יתברך. זה הענב הפשוט לא יכול להבין. אין לו את ההבנה השלמה של זה. זה לא שהענב הפשוט לא מדבר על השם יתברך, ולא אומר שמלוא כל הארץ כבודו, אבל זה לא מתחבר. זה לא מתחבר לו ישר אל תוך הנפש. זה אמירות שהן מנותקות, כן? ממרכז הכובד הפנימי שלו. רק ענווה הכרתית היא מחברת בין נפש האדם לבין הבורא. היא מבררת, כמובן שהענווה הכרתית היא מתבססת על הנטייה הטבעית של הענווה. צריך לקחת את הגרעין הטבעי של הענווה שמופיע בתוך הנפש ולמסור אותו ביד השכל כדי לפתח ולהבין את שורשיו ומהלכה האמיתי של הענווה. זה הבדל גדול. לכן רוב הענבים הטבעיים הם מעדיפים להסתלק הצידה ולא להיות, כן? לא להיות במקומות שהזרקורים מאירים עליהם יותר מדי. בדרך כלל, הענבים הטבעיים תמצא אותם בשולי העשייה. אני לא אומר שהם לא עושים בסתר, אבל יש להם רתיעה עצומה לקחת חלק במהלכים הגלויים. כן. זהו. אז הלכנו לשם כדי להבין את מה שאומר פה הרב, שאין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם, עד כדי כך שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. אם כן, זה מגשם את האדם ביותר. מדוע? כי כמו שראינו, הגאווה שנבנית על ארבעת היסודות האלו לא משאירה ולו סדק קטן לכניסה של רצון השם. לכן אין לך דבר גשמי מזה. כן? כי כל שאר המצבים הנפשיים של האדם שאינם גאווה, יש בהם סדק מסוים, שדרך הסדק הזה, האדם נותן מקום גם לזולת, למעלתו של הזולת, לדברים אחרים שנמצאים בסביבתו. הגאוותן מן הסוג שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא סגור, הוא חסום, הוא כולו יצוק. כולו יצוק, כולו סגור, אי אפשר לא לצאת ממנו, הוא לא יכול לצאת, לא לצאת מעצמו, ולא להיכנס אליו. הוא עולם בפני עצמו. הוא לא נמצא בכלל בכלל באינטראקציות עם המציאות לגמרי. כולו פשוט, איך אומרים, כמו שאותמים בית. אותמים את הבית, אי אפשר לא לצאת ולא להיכנס. הוא אטום. לגמרי. פשוט אטום. עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. זה פסקה ב'. יש איזה שאלות על זה? אז בואו נראה ג' פסקאות פה קשורות אחד לשנייה, הן לא נכתבו כך סתם באיזה גיבוב משונה, אלא כל פסקה היא קשורה לחברתה, כן? אם נראה איזשהו קשר, או אם מישהו רואה איזשהו קשר, יכול כמובן לומר, פה הקשר בין א' וב' יותר ברור, כן? יותר ברור, יותר גלוי, כן? פסקה א', השלמות האמיתית היא הענווה, גאווה זה היעדר השלמות, המשך של אותו עניין, מידת הגאווה מגשמת את האדם, נוטלת ממנו את הדר הרוחניות, משבשת את המגמה האנושית, כן? פוגמת בתואר אדם, בתואר שלו כאדם נברא בצלם. ג' כל מי שמשתוקק לאור השם, שיעיר על נשמתו, ימאס בגאווה עד שתהיה שרוכה בעיניו בחוש ומחוש. ממש. כן? שימו לב, יש פה תנאי לא פשוט. כל מי שמשתוקק לאור השם, שיעיר על נשמתו. כן? יש אדם שהוא חי בתוך לכלוך. כן? יש כל מיני מדרגות בזה, אתם יודעים. יש כל מיני סוגים של אווירות. באופן כללי, אפשר לומר שיש איזה שבע סוגי אווירות. כן? זה נע מהאווירה הנמוכה והדחוסה ביותר, שבא לידי ביטוי בחברה. כן? בחברה אגרסיבית, כן? של אנשים שמקללים, אנשים גסי רוח, דוברי לשון הרע, כן? זה האווירה הנמוכה, הנמוכה ביותר. בתוך אווירה כזו כמעט שום דבר לא יכול להתפתח. כל דבר עדין, אין שום דבר עדין שיכול להשתלב ולהקות שורש בתוך אווירה כזו. הנמוך, הנמיכות של האווירה הזו, של חברה אגרסיבית מבחינה רגשית, מבחינה מילולית, מבחינה מעשית, כן, הנמיכות, השפלות שקיים בתוך האווירה הזו, לא מאפשר לשום רגש עדין להתפתח. זה פשוט מדביר אותו. מדביר אותו, קוטל אותו, מחסל אותו. כן? כל רגש עדין לא יכול לפרוץ מתוך הנשמה, להקות שורש, כאשר אדם נמצא באווירה נפשית כזו, או באווירה סביבתית כזו. זה המדרגה הנמוכה ביותר, כן? במניין האווירות לסוגיהן. עד האווירה הגבוהה ביותר, שזה האווירה של הענווה. זה מה שאומר לנו כאן. כן? אווירת הענווה היא אווירה נפשית וחברתית, שבה כל הזמן מפנים מקום לדבר הגבוה. מזהים דבר גבוה. זה כמו אדם שומע מוזיקה. הוא יודע שאם הוא לא ישתוק, ואם הוא לא ישקט באולם, הוא לא יכול להשיג את ההרמוניה המופלאה של המוזיקה הזו. יש מוזיקות שדווקא יש עניין לשמוע אותם בתוך מצב של המולה ורעש. אבל יש מוזיקות שמכיוון שמביאות מסר עדין, פנימי, אנחנו מרגישים באופן אוטומטי שאנחנו צריכים לשתוק. ואם לא נשתוק, לא נוכל להשיג אותם. ויש אווירות שדווקא שם, העדר השתיקה הוא כלל המשחק. כמה שיותר נקשקש, כמה שיותר נפטפט, נבלבל את המוח, זה יהיה יותר טוב. רעש, המולה, זה מתאים. כדי להגיע לריגושים הנמוכים והשפלים, עדיף שתהיה אווירה מלוכלכת. או אפילו, כן, לכלוך נפשי, כמו שאמרנו מקודם, אלימות, אגרסיות קשות וחריפות, או אפילו אווירה של לכלוך פיזי. צריך לדעת, מי שנמצא באווירה של לכלוך פיזי, אני אומר את הדברים, כן, כל אחד צריך לקחת את זה לתשומת לב, למקום שבו זה שייך, למקום שבו יכול להיחשף לאמיתות האלו, אבל לכלוך פיזי, זה סוג אווירה נוסף, זה מספר 2. המקום הנמוך ביותר זה הלכלוך הנפשי, כן? האווירה המלוכלכת, השנייה בדרגה, זה לכלוך פיזי. מקום שיש בו לכלוך פיזי, ריחות לא נעימים, דברים זרוקים שלא במקומם, דברים לא מסודרים, זה סוג של אווירה שגם כן מונע, מפריע לדברים עדינים להתגלות. גם. עד האווירה העליונה ביותר, שזה אווירה שמשדרת ענווה. פה קיימים אנשים, פה יש אווירה של אנשים מקשיבים. חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. האדם צריך להיות במצב של כולי אוזן. דיברנו אתמול על היסוד של, כן, משה קיבל תורה מסיני. אומר הרב קוק, משה קיבל שהוא הגיע למדרגת הקבלה העליונה ביותר. כל כולו קשב. כל אישיותו, קראנו לזה אתמול היסוד הנקבי, כל אישיותו קולטת. כל אישיותו מקבלת. כל אישיותו מתכוננת, כן? והתייצבו בתחתית ההר, וירד השם אל הר סיני. ההתייצבות הזו בתחתית ההר, במקום של הענווה, יש את ההר, המקום הגבוה, ואני בתחתית ההר, כן, בא לקבל את התורה. היכולת להתייצב בתחתית ההר, היא ההכנה הנפשית, היא הענווה, שבה כל הערה, כל השגה עליונה, מכה שורש, מסגשגת בנפש האדם, משה קיבל תורה מסיני. התורה, כל הגודל הזה, מכה בו שורש, עד שזה נהפך להיות חלק ממנו. חלק ממנו. אז כל מי שמשתוקק לאור השם שיעיר על נשמתו, כן? מי שמגיע להשתוקקות הזו, שהוא כבר לומד, כן? לפתח אווירה, וזה חשוב, זה מאוד מעשי, למרות שזה נשמע לנו, אבל יש פה פן מאוד מעשי. כל מי שמתרגל לשפר את האווירה, הוא מגיע יותר גבוה בסולם האווירות. הוא מתבדל מחברה אגרסיבית, אלימה, תוקפנית, מחרפת, מגדפת, גסה, שונרה, רכילות. כל מי שמבודד זו חברה כזו, כל מי שבתוך תוכו הולך ונסלד מן האווירה הנפשית הזו, ועולה למדרגה גבוהה יותר, הוא מגיע להשתוקקות שאור השם יאיר לשמתו. האדם הזה משאת נפשו. הרצון הקבוע שלו זה להיות בבית המרקחת, במקום הנקי, ששם מתאפשר מפגש עם אור השם. עכשיו, זה לא בשמיים, צריך להבין. המילים האלו, הן לא זרות לאף אחד מאיתנו. כי הרי זו הסיבה שאנחנו פה. זו הסיבה שאנחנו פה. ולא בחוף הים, ולא בפאב, ולא בזה מסעדה הומה וגואשת, כן? לא בירושלים ולא בתל אביב. זו הסיבה שאנחנו פה. אנחנו מתרגלים, רוצים להתרגל לשמוע דברים יותר עדינים. זו הסיבה שאנחנו פה. אחרת לא הייתם פה. אף אחד לא מכריח אתכם, ודאי שלא במכון מיום. כל אחד ברגע נתון, כל רגע נתון יכול לקום, לצאת החוצה ולהסתובב איפה שהסתובבנו לפני שנה, שנתיים ושלוש. אין שום בעיה. אז איך נבין את המצב שאנחנו נמצאים בו היום? אנחנו משדרגים את זירת החיים שלנו. אנחנו הולכים ומטפסים בסולם האווירות. אנחנו הולכים ומתקדמים לעבר מצב ההשתוקקות לאור השם שיעיר על נשמתנו. אבל אתה רוצה באמת לדעת, אם התקדמת, הרב נותן לנו מבחן. אתה יודע מתי תדע שהתקדמת? מתי אתה נכנס לפני ולפנים? אתה לא רק בהר הבית, אתה כבר בעזרת ישראל, אתה בעזרת נשים, אחרי זה בעזרת ישראל, אחרי זה באולם, אחרי זה ביחל, אחרי זה בקודש הקודש. אתה רוצה לדעת עד כמה התקדמת? תבחון מה חוש הריח שלך אומר כאשר אתה נפגש עם תופעה של גאווה, גם אצל עצמך וגם בסביבתך. ככל שחוש הריח שלך ביחס לגאווה הולך ומתפתח, הוא אומר כאן הרב דבר מאוד חריף. הגאווה צריכה להיות מורגשת אצלך כמו דבר מסריח. אתה, מה הדבר הכי מסריח שאתה מכיר? ביצה סרוכה? יש כאלה יגידו לך, ביצה סרוכה זה הדבר הכי נורא והיום. ירחתם ביצה סרוכה פעם? זה ריח קשה מאוד. יש אומרים שזה אחד הריחות היותר נוראים. ביצה סרוכה. יכול להיות שיש דברים אחרים, נוספים גם כן. ריחות קשים מאוד. ברגע שהגאווה מורגשת כמו ביצה סרוכה, אתה משתוקק שאור השם יאיר בנשמתך. לעת אתה, זה עדיין לא מסריח כל כך. עדיין. אני מריח בזה ריחות של פסמים קצת. עדיין זה... אני תוקע את האף שמה, כן, זה עדיין נחמד לי אפילו. בסדר, בסדר, זה לא כמו פעם, זה לא כמו פעם, אבל ביצה סרוכה זה עדיין לא. ובדי ובדי שאני לא מריח את זה עדיין מקילומטר. רק כאשר זה נמצא מאוד מאוד קרוב אליי, מאוד קרוב, אז אני מריח. אבל עדיין אין לי תחוש הריח המיוחד, להריח את זה מקילומטרים, וגם שאני מריח זה עדיין לא כביצה סרוכה באפי, בסדר. אומר הרב, זה הרב, זה המדרגה של הרב קוק עצמו, כן? שהוא היה עובר סמוך לכנסיות, אנחנו מספרים, היה עובר סמוך, הוא היה מניח את היד על החותם, הוא היה מריח את הגאווה שיש בתוך הכנסיון, במרחק של אחד גדול, הוא לא היה עובר מתחת, כן? הוא לא היה עובר קרוב אליהם, אפילו שהוא עובר רחוק, נאלץ לעבור בסמוך לכנסיות בירושלים, הוא היה שם את היד על החותם ככה, ממש שם את היד על החותם, הוא היה מריח את הסירחון של הגאווה שיש בתוך, כן? השיטה הזו, בתוך הנצחות הזו, שבתי הכנסיות זה, כן? זה הבית שמכיל את התכנים הארורים האלו, כן? השליליים האלו. פשוט היה מסריח, פשוט מריח את זה משהו. כך מספרים. הרב ציוד סיפר, הרב ציוד סיפר את זה על אביו. שמעתי לא פעם מתלמידי הרב ציוד את הסיפור הזה. כן.
אומרים שבדרך כלל מי שהגאווה נורא מפרולה, זה מראש הוא בעצמו גאוותן? איך אומרים שאדם שאדם? כנראה שעצמו כנראה זה גם כן, איך זה כל כך... שאלה אם זה דווקא
הכל מידה
לראות
מאדם
או
עליו
או לא.
יש מצבים שאדם, הגאווה מפריעה לו, מכיוון שזה משקף אותו, שהוא עצמו גאוותן. זה סוג אחר, זה משהו אחר. זה לא מסריח. זה לא מסריח.
זה
כי הסירחון, מה הוא בעצם אומר? מתי דבר מסריח? כשהוא נרכב, כשהוא מתפרק. הסירחון אומר, כשהגאווה מסריחה, פירוש הדבר שהיא מפורקת. כלומר, ברגע שהגאווה מסריחה בחותמו של אדם, בעצם הגאווה נתפסת אצלו כדבר מפורק, רקוב ולא שייך. אתה מדבר על דבר אחר. אותו רוגז פנימי שמעורר בי אדם גאוותן, כאשר אני עצמי גאוותן, הגאווה לא נתפסת אצלי כדבר מפורק, אלא כדבר רלוונטי ומאיים, שאני נמשך אליו, זה משהו אחר לגמרי. שני סוגים, כן? אדם שהוא גאוותן, הוא נסלד מגאוותנים לא בגלל שגאווה זה לא טוב, בגלל שהוא נמשך לה, היא רלוונטית לגביו. כן? זה כמו אדם שסותם את האב כשאישה עוברת עם בוסם. האם הבוסם מסריח בעיניו? לא, הוא מתוק. אבל את המתיקות הזו הוא רוצה להימנע מלהתקרב אליה. כי המתיקות הזו פועלת לו בדיוק על נקודת התורפה שלו. פה זה מה שהוא אוכל לחלוטין. זה ההבדל בין השניים.
כשהיהודי בעל עין טובה, יכול להגיש את הגאווה העצמית כמסליחה, אבל להבין את הגאווה שלך...
בטח! לא דיברנו על זה. לא דיברנו, זו הערה מאוד חשובה. ודאי, שמה תאמרו שאדם שהוא מסריח לו, כן, הגאווה של פלוני, אז הוא גם יסנה אותו? הוא יסנה אותו? ודאי שהוא לא יסנה אותו. למה הוא לא יסנה אותו? כי הוא כבר עשה את הבירור השכלי שהאדם הוא הבל מצד עצמו. וכל קיומו זה מה שמתברך. ממילא שהוא רואה את הגאוותן, הוא יודע שהגאוותן הזה, כל מציאותו וקיומו, מצד מה זה? מצד מה? מצד שהקדוש ברוך הוא חיה אותו. בעצם, זה לא הוא. הגאווה הזו, כן? זה לא הוא. מי זה האדם הזה? האדם הזה זה אור השם שמופיע בו. הוא תופס אותו באופן אחר לגמרי, מאשר הגאוותן תופס את עצמו. בדיוק כמו שהענב תופס את עצמו, כהמשך של הרצון האלוקי, כך הוא תופס גם את אותו גאוותן. אז הוא לא שונא אותו. הוא משקף אותו. הוא מבחין ויודע ומכיר שגם הגאוותן, כל קיומו מהשם יתברך. ומה שהוא לא מהשם יתברך, אין בו ממש. הגאווה, הסירחון של הגאווה, זה מכיוון שהוא תופס שגאוותו של הזולת אין לה מקום. זה הבל, זה לא שייך לו בכלל. הוא תופס אותו תפיסה אלוקית, זקה, מבוררת, תיאורה לגמרי. הוא לא יכול לשנוא אותו. כי הוא מבחין בו כיצור אלוקי שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא יכול לשנוא אותו. הוא לא נותן לו תואר של גאוותן. הגאווה זה חוצה ממנו. זה חוצה ממנו. זה מקרה, זה חיצוני לו. כך תופס הענב. כך תופס הענב. אבל ברגע שהענב הזה הוא בעצמו גאוותן, יש ענב שהוא גאוותן. ממילא הוא יסתכל על הגאוותן באופן אחר לגמרי. באופן אחר לגמרי. בעיניים של גאוותן. כן? הוא יסתכל על הגאוותן בעיניים של גאוותן. אבל הענב האמיתי מסתכל על הגאוותן בעיניים של ענב. לכן הוא עושה את ההבדלה ואת ההפרדה בין מעלתו האמיתית של הגאוותן לבין השקר והדמיון שלו. הוא עושה את ההפרדה. הוא עושה הבדלה ברורה בתוך הגאוותן. הוא לוקח את החלק הטוב, כך אומר הרב, הוא לוקח את החלק הטוב, כן? הוא לוקח את החלק הטוב של הגאוותן, או את החלקים הטובים, כמו שאומר הרב, במידת האהבה, פסקה ח', כן? שהסיבה שהענב אוהב את הגאוותן, מצד מה הוא אוהב אותו? מצד חלק הטוב שבו. שאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, החלק הטוב של הגאוותן זה צלם אלוקים שנותר בו, כן? והכמיהה הנשמתית שלו להיות מחובר לשם יתברך, והכישרונות הנפלאים שבאמת יש בו. כל זה מתברר לעצמו, כן? כיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארת השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. זה המשפט שהענבתן חורץ על הגאוותן. זה המשפט שהוא חורץ עליו. גאוותן, יש בך שני צדדים. צד חיצוני, תפל ושקרי, שזה הגאווה שלך, צד פנימי שנבראת בצלם. זה הבירור שעושה הענב לגבי הגאוותן. הוא לא מתנשא עליו. בכלל לא. כן? אבל ענבתן, שהוא ענב, שהוא גאוותן, זה סיפור אחר לחלוטין. פה הוא כבר סיפור אחר. אז כל מי שמשתוקק לאור השם שיעיר לנשמתו, ימאס בגאווה. עד שתהיה שרוחה בעיניו בחוש, ממש, ממש בחוש, לא בדיבורים, כן? לא בפילוסופיות, זה מגונה וזה, לא, 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 בחוש ממש. כלומר, הוא מגיע לאיזה מדרגה? הוא מגיע למדרגה של אמת ושקר. מה ההבדל בין נאה ומגונה לבין אמת ושקר? יש מצבים, כן? שבהם אנחנו יכולים להגיד על הגאווה שהיא לא טובה, אבל... לא שהגאווה זה שקר, אלא הגאווה זה מגונה. זה ההבדל בין נאה ומגונה לבין אמת ושקר. כלומר, פה מדובר על מדרגה, הענב האמיתי מגיע למדרגה של אמת ושקר. ולכן הגאווה מבחינתו זה שקר מוחלט, ואין לה מקום במציאות כלל. לעומת זה, שאדם במדרגה של נאה ומגונה, הגאווה היא מגונה, אבל היא לא שקרית. יש עדיין מקום לגאווה ברבדים מסוימים שבמציאות, למרות ששללתי אותה במישור השכלי. לכן היא מגונה. היא מגונה מהצד האתי, אבל היא לא מגונה מהצד הרגשי. הרגש שלי עדיין משתוקק לה, למרות שאני שולל אותה ברובד השכלי. היא מגונה. אבל שקר, פירוש הדבר הוא שהגאווה נשללת בכל הרמות. היא נשללת גם ברמה השכלית, גם ברמה הדמיונית, גם ברמה הרגשית, וגם ברמה המעשית. זה המדרגה שמגיע הענב. הענב הוא מבטל את כל הרבדים שלו לרצון השם יתברך. ולא נשאר רובד, שום חגורת מציאות, שום רובד שבו לא נשאר פרטי. נגמר. כל המציאות הפרטית, כל הרגשת הפרטיות, הכל נפתח לגודל. הכל נפתח לדבר יותר עליון. לכן הגאווה היא שקר במצב הזה. אין לה מקום במציאות כלל. יש הרבה דברים שלגבינו הם שקר. יש דברים שהגענו בהם למדרגת אמת ושקר. יש דברים שאנחנו עדיין במדרגת נאה ומגונה. ויש דברים שאפילו מגונים הם לא בעינינו. אפילו לא מגונים בעינינו. זה שלוש מדרגות. כל אחד צריך לבדוק. איפה אני אפילו לא בנאה ומגונה? איפה אני לפחות מבין שזה מגונה? איפה אני באמת ושקר? אלו שלושת המצבים. על פי זה צריך לבנות את תוכנית העבודה. כן? לפי מידת הריחוק שלי עם מדרגת שקר באמת, ככה אני צריך לבנות, כן? את העבודה שלי. כן, אז זה הכוונה פה, עד שתהיה שרוחה בעיניו, בחוש ממש, זה עדות וסימן שהדברים חדרו וירדו עד עומק, כן? העולמות התחתוניים, שהחוש, כן? חוש הטעם, חוש הריח, הוא מבטא אותם. הוא מסמל את ההגעה עד התחנה האחרונה של הופעת החיים, כן? בחותם. בחוש הריח. בעיניו, בחוש ממש. טוב, פסקה ד' דורשת קצת עמקה, דברים קצרים אבל עמוקים, נעצור כאן.